אנחנו חוזרים לאחר חג, שסתם חג זה חג הסוכות, וחג הסוכות נדונים על המים, ואם אנחנו במסגרת של שנת שמיטה, אז המים זה אחד המרכיבים החשובים בשנת השמיטה, כי יש דברים שאסור לעשות אותם בשנת השמיטה בגידולים, וזה בעצם הנושא של השיעור היום, לאחר החג, כמו שאמרנו, יש הרבה דברים שאנחנו דוחים לאחר החגים, וזהו, הגענו לאחר החגים, צריכים להתחיל לעבוד. חודש אחרי כניסה לשנת השמיטה, התחילו השאלות של הטיפול בצמחים. זאת אומרת, הם בחגים פחות עובדים, פחות מנקשים, פחות גוזמים, זומרים, כיסוח דשא, כל מה שקשור לדברים האלה, הוא לא נעשה בחודש הזה, כי פשוט חגים, אין לנו זמן. אבל עכשיו הגענו לתחילת החורף, עוד לא רואים אותו. בעזרת השם ביום חמישי בערב, אנחנו נבקש גשמים. ובעזרת השם, כבר ביום חמישי בלילה, ירדו גשמים, כמו שאנחנו מבקשים. ככה יגיע בעזרת השם. שקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו. מה שכן נעשה עכשיו, אנחנו מתקדמים בהלכות שביעית, אנחנו ברמב״ם. לגבי איסורי המלאכות, דיברנו על ארבעת המלאכות המוזכרות בתורה, שזה אומר זריעה, זמירה, קצירה או בצירה. אלה הם המלאכות המוזכרות בתורה. למה דווקא הוזכרו המלאכות האלה? אז דעות שונות. יש מי שאומר שדווקא הם אסורים מהתורה. שאר המלאכות אסורות רק מדרבנן. ולשים לב, מה לא הזכרנו, מה לא מוזכר במפורש בתורה. למשל, חרישה. יש מי שאומר שחרישה היא לא מלאכה דאורייתא. רק איסור דרבנן. ואם השמיטה היא דרבנן וחרישה היא דרבנן, טוב, לא פסקנו הרגע. אנחנו נגיד שנלך אפילו לחומרה. אבל באופן עקרוני יש דעה כזאת. זה לא דעה של כאלה שלא מוכרים, כן? פעת השולחן למשל. בירושלמי מופיע הדבר הזה שחרישה אולי זה דרבנן. דעה כזאת שזה דרבנן. אנחנו נלך לדברים היותר מצויים. ונלך להלכה ד' ה' ו' בפרק הראשון ברמב״ם, אולי גם בהלכה ז', נקרא אותם ואחר כך ננסה להסביר ולראות איפה אנחנו עומדים מבחינת המציאות שלנו היום לאחר דברי הרמב״ם שנראה אותם בפנים.
למה לא ניגש למקור לנוע שהוא מציא את החרישה?
איזה מחרישה? מה זה ייתן לנו? אני לא, מה זה יהיה קשור לשביעית? אתה רוצה להגיד אולי שנוח יצא מהטבע בשנת שמיטה, ואז אתה רואה שהוא שתל גם קרמים? לא קשור אלינו, מה זה קשור? לא קשור אלינו, לא קשור. נוח הוא היה איש צדיק, תאמין בדורותיו, לא קשור לשיר שלנו עכשיו. בסדר? טוב. אומר הרמב״ם כך, כיצד החופר או החורש לצורך הקרקע, או המסכל, או המזבל וכיוצא בהן משאר עבודת הארץ, וכן המבריך או המרכיב, או הנוטע, וכיוצא בהן מעבודת האילנות, מכין אותו מכת מרדות מדבריהן. מה אנחנו לומדים מההלכה הזאת של הרמב״ם? שחרישה לצורך הקרקע היא דין דרבנן. כי אחרת לא היו מכים מכת מרדות, היו מכים, כשהשמיטה היא דאורייתא, מלכות ארבעים, איסור מהתורה, כן. פרק א', הלכה ד', עכשיו אני קורא ה'. אין נוטעין בשביעית אפילו אילן סרק, ולא יחתוך היבולת מן האילנות, ולא יפרק העלים והבדים היבשים, ולא יאבק את צמרתו באבק, ולא יעשן תחתיו כדי שימית התולעת, ולא יסוך את הנטיעות בדבר שיש לו זוהמה, כדי שלא יאכל אותן עוף כשהוא רך, ולא יסוך את הפגין ולא ימכור אותם, ולא יכוך את הנטיעות ולקטם אותם, ולא יפסג את האילנות, וכן שאר כל עבודת האילן. ואם עשה אחת מאלה בשביעית, מכין אותו מכת מרדות. לשים לב להלכה הזאת הנוספת, וגם כאן אנחנו נצטרך לומר, אני אולי אקרא את הנוסף, את ההלכות הבאות, ואז מה הרמב״ם פה התכוון? כשהוא אומר למשל, לא יעשן תחתיו כדי שימית התולעת. תולעת, מה תפקידה של התולעת הזאת? על איזה תולעת מדבר רמב״ם? תולעת שאוכלת פירות או תולעת שאוכלת את העץ? מי אמר לנו? לא יסוך את הנטיעות בדבר שיש לו זוהמה, כדי שלא יאכל את העוף כשהוא רך. את מה אוכל העוף? את הנטיעה או את הפירות? עוד דבר, שנייה, ולא יסוך את הפגים וכובדה, ולא יכרוך את הנטיעות ולא יקטם אותם, ולא יפסק את האילנות. וכן שאר כל עבודת האילן. אם עשה אחת מאלה בשביעית, מכין אותו מכת מרדות. זאת אומרת, מדבר פה על יסוד הרבנן, נמשיך להלכה הבאה, ואז נבהיר את, את ההלכה כאן. איזה סוג מלאכה עשיתי? הלכה הבאה, מה רצית?
יש מקום לעשות לעץ. ברגע שאנחנו יודעים לשמר את העץ,
בסדר. זאת אומרת, יש לנו הבדל, אתה אומר, לא ראינו את זה עדיין, אבל זה נכון, ולכך אנחנו נשאף לומר, אתה צודק, אתה רוצה נקדים את המאוחר, מתכוון הרמב״ם שאנחנו לא נעשה פעולות שהן אמורות להשביח את העץ או את הפרי. אבל אם זה דבר שגורם נזק, למשל, יש לנו איזשהו מזיק על הפרי. שאם הוא מזיק הזה יישאר על הפרי, כנימות או כאלה סוגים של מזיקים, ולא נוכל לאכול את הפרי לחלוטין, אני לא בא לפתח פה פירות נוספים, או להגדיל את הפרי, לשבח את הפרי. אני בסך הכל רוצה לאכול פירות שביעית. מה בסך הכל ביקשנו? רוצים לאכול פירות של קדושת שביעית, כדי שלא יאבדו לחלוטין. במקרה הזה לא יאמר הרמב״ם שאסור. כל הדיבור הזה שאסור, זה כשזה בא לפתח את העץ או לפתח את הפרי. לא לשמר מצב קיים. אם יש לנו סכנה שהעץ ילך לאבדון, אנחנו מחויבים לטפל בו. כי כמו שאמר הרמב״ם, בהלכה יוד, אני אקריא את הלכה יוד, קפצתי קצת, ומפני מה התירו כל אלה, והיינו צריכים להגיע לשם על פי הסדר, אבל קפצנו בגלל ההערה, ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה, למשל, וכמה השקיה גם צריך לבדוק, תעשה הארץ מלאכה, וימות כל עץ שבה. וזה מה שרצתה התורה? זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לנו שנת שמיטה? שבוע, בא אליי מי? שבוע, יום חמישי, שבוע שבוע. בא אליי מישהו ושואל, אישה, בעלה אמר לה להשקות את הצמחים, והיא יודעת שבשנת השמיטה אסור להשקות. ולא הייתה לה ברירה והשקטה, מה היא תעשה? מה תעשי? תשמחי. תשמחי שהשקט את הצמחים בבית, כי אם לא היינו משקים את הצמחים, היינו נובלים, מתייבשים. ולא זו כוונת התורה. הועיל ואיסור הדברים האלו וחייצא בהם דבריהם לא גזרו על אלו, שאין איסור מן התורה אלא שני אבות ושני תולדות שלהם, כמו שביארנו. מה זה שני אבות ושני תולדות? חריש קציר, סליחה, כן, זריעה זמירה, קצירה ובצירה. אלה הם הדברים המוזכרים בתורה. כל השאר לא מוזכר בתורה. ולכן כל שאר הדברים שהם באים לקיים, ופה אנחנו ניתן את ההגדרה הברורה, האם אני בא, לשון הגמרא, לקיום, לעקומי או לעברויי? זאת אומרת, האם אני בא לקיים, להקים, לקיים את העץ, או אני בא להברות אותו? זאת אומרת, להפרות, להגדיל. זה ההבדל. דבר שהוא בא לקיים את העץ, אנחנו עושים. דבר שהוא בא לרבות אותו, אסור. ולכן, אם אני מדבר כבר על מזיקים, מזיק שבסך הכל, נקרא לזה כך, אם יש לי אילן סרק, הוא אולי פוגע קצת בעלים. טוב, לא אמרתי שום דבר. העץ הזה ימשיך להתקיים, לא יקרה שום דבר. שנה הבאה יש לך עץ טוב. אבל אם יש לי איזושהי תולעת שאוכלת גזע, תולעת שאוכלת, נכנסת בתוך גזע העץ ואוכלת אותו. האם מותר לי לעשות פעולות על מנת שהעץ הזה לא יאכל על ידי התולעת? בוודאי. העץ ימות. אותו דבר עם פרי, אם יש לי פרי ואני רוצה שהפרי הזה לא יחמוש על ידי כנימות. שמטפסים עליו ולא נותנים לו לחיות. אפשר לרסס נגד קנימות. אבל אם יש לי פרי ואני רואה שהוא קצת קטן ואני רוצה להוסיף דשן כדי שהוא יהיה יותר מפותח וגדול, אז זה לא אמרנו לך. כן.
השקדים
הישנים שנשארים בסוף השנה, יש בהם תולעים, ואז השקדים החדשים שיוצאים, פשוט קופצים מהשם לחדש, וגם נוגעים בו. אז יש אפשרות עכשיו, נגיד, העץ הבעץ, לפני שיוצאים חדשים, להוריד את כל הישנים?
איזה למטרה, כדי לא לצבוע בכל העץ עצמו, ש... סתם ככה, שאלה פרקטית, לפני התשובה. למה לעשות את זה עכשיו ולא באלול? שאלה טובה. אם מישהו שכח חבל או משהו כזה?
הדבר, אני, תראה, עצם העובדה, אתם מדבר איתי, אני לא יודע בדיוק את המלאכה הזאת שאתה אומר, אני פעם ראשונה שומע את זה. אבל אם אני מנסה לתאר לעצמי מה העבודה הזאת, זאת אומרת, יש פרי ישן, נגוע, ואם אנחנו לא נוריד את הנגיעות עכשיו, הפירות החדשים שיצמחו הם גם נגועים. עכשיו, זה לא דווקא בפרי. אם יש נגיעות, אז זה גם בעץ עצמו. עכשיו, אם הנגיעות הזאת תבוא ותאכל את הפרי החדש שיהיה, הרי מותר לנו לטפל בפרי החדש כדי שלא יאבד. ככה נראה לי. אני מקווה שאני לא טועה, כי אני לא מכיר את המציאות הזאת. דווקא בפרי של השקד, זה נכון לכל עץ שיש עליו פרי, או שהעץ עצמו נגוע. אני יודע, אני יודע. בסדר. גם כשהעץ נושר, נשארים יבשים. זאת אומרת, יש... בסדר. אם זה... אתה יודע מה, אולי, אני לא יודע מה לומר. זאת אומרת, יכול להיות שנצטרך לטפל בעץ כשהתחילו הפירות החדשים. לא יודע אם צריך להגיד ככה. לא בטוח צריך להגיד ככה. אם עכשיו אפשר לטפל, או בשבט לא כשמתחילים הניצנים החדשים, הכנתה של השקד.
קודם כל,
תוריד את מה שיש. לא. הוא לא רוצה את זה, זה בדיוק השאלה הייתה, אני הכנתי להם את התשובה הזאת. תשובה שנאמרה, תוריד את הפירות שאתה רוצה עכשיו, מה שטוב תאכל, מה שלא לא. אבל לא זה מה שנאמר פה. אני, זו התשובה הייתה יכולה להיות פשוטה ביותר. הוא אומר, כל מה שיש על העץ עכשיו הוא נגוע, וכל המטרה של הורדת הנגיעות כדי לטפל בפירות שיבואו בט"ו בשבט. אז כאן אני... אז זהו, אז אני חוכך בדעתי, כן? נאמר כך. לא יודע, ככה הוא הציב את השאלה, לא יודע, אמרתי שאני פעם ראשונה שומע את זה, בסדר? יכול להיות מציאות כזאת, לא כל שמענו, נכון? לומדים? אז בכל מקרה, בעניין הזה, אם באמת הכל נגוע, כמו שאתה אומר, וזה רק לטובת הפירות שיגיעו, אז עכשיו אין לך מה לעשות. כי אחרת, ברגע שאתה מוריד עכשיו את הפרי, זה יגרום בהכרח לצימוח שונה ממה שהיית משאיר אותו. אז זה כבר גרם לצימוח בעץ, לא בפירות הבאים. אז כבר אנחנו כבר בבעיה. כן, נאמר כך בשאלה, לא מספיק עם הבעיות, כן.
אם תוך כדי כתיפה של הפירות הטובים, אני רוצה לכתוב פירות לאכול אותן. עכשיו, אני כותב גם את הפירות
הנגועים. כשאתה כותב פרי, אתה כותב הכל. מה תאכל, מה לא תאכל, אחר כך נראה בבית. בבית האריזה. ימיינו את הפירות ויחליטו מה טובים לשיווק, מה לא, מה טובים לתעשייה, מה טובים לאכילה, מה סוג א', מה סוג ב'. גדלים, צבע, יספגו הכל.
אין צורך להשאיר את הנגועים על העץ?
לא, אני כותף. יש דברים שאני אומר עליהם, אל תהיה צדיק הרבה. תהיה צדיק, מספיק. צדיק הרבה, גם לא טוב. צריכים לשים לב. טוב, אנחנו בהלכה והיינו, היקרנו. הלכה והו, אין מציטין את האור באישת הקנים, מפני שהיא עבודת קרקע. ואין מלמדים את הפרה לחרוש, אלא בחול. לשים לב, אנחנו רוצים להרגיל פרה לחרישה. איך מרגילים פרה לחרישה? צריכים לעבוד איתה. יש בית ספר לאילוף פרות, פרות האלה לחרישה, כדי שהיא תלך במתינות, לאט לאט, בקו ישר, לא תסתה ימין ושמאל, בדרך נלך, כן, לא תשתה מי באר, תמשיך. רוצים שהחריש יהיה ישר. אז מאמנים את הפרה הזאת. איך אפשר לעשות את זה? פרה כזאת, צריך מן הסתם לאמן אותה כשהיא צעירה, שתתרגל לעניין, רגע, תתרגל לעניין, ועכשיו היא צעירה בשנת השמיטה. איך אני יכול לאמן את הפרה הזאת? אומר הרמב״ם, דווקא, רגע, דווקא בחול. מדוע? כי בחול לא שותלים, לא זורים. איפה זורים, איפה שותלים? באדמה. חול לא זורים ושותלים, נו ישר לקפוץ כולם, מה זה? מה עם גוש קטיף שלנו? זורים, חורשים, הכל בחול.
ומצליחים.
ברוך השם. חוץ ממי שקלקל. ברוך השם. זה חלק מהנס שלנו. הרי בסך הכל אני אומר, ולא לשכוח את זה, כדי שחס וחלילה לא נעמוד לפני מצב דומה בשנתיים הבאות, כמו שאומרים, כעומק החקירה, עומק הנסיגה. רואים את זה ממש בעין גם עכשיו. צריכים להתעורר לפני שיהיה מאוחר. ממש בעין רואים את זה בימים האחרונים. אבל בסך הכל, מקום שהוא חול ואמור להיות חול ים, וחול ים הוא חול מלוח, וכשיש ארץ מלאכה ולא תשב, זאת אומרת כשיש מלאכים רבים, אז אנחנו נתונים בפני גידולים שאינם מצליחים או בכלל לא גדלים, ופתאום צומח. טוב, אז זה מה שנקרא הנס שבטבע. הקדוש ברוך הוא כשעם ישראל עובד, כשיהודי רוצה לגדל, זורע שותל בארץ ישראל, מוריד את הראש שותל, מרים אותו למעלה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן. גם במקום שלא נראה. אבל באופן כללי הוא כותב פה הרמב״ם וזה הטבע הפשוט. אנשים חורשים זורעים דווקא במקום שיש אדמה, במקום שחול לא. ולכן אם באים לאמן בהמה, לאמן את הפרה בחרישה, יעשו את זה בחול. מדוע? כי בחול לא זורעים, אין פה חשש שמישהו מכין את הקרקע לזרוע בשביעית, חס ושלום, או אפילו מכין את הקרקע בשביעית לצורך השמינית, שגם זה אסור. כן. טוב מאוד אני מבין, אני רק חוקך בדעתי האם אני במסגרת הזאת צריך להתייחס לשאלה או שבמסגרת אחרת, אני אגיד למה. השאלה הייתה, הנה לגבי למשל ללמד את הפרה לחרוש בחול, מי היום מלמד בהמה לחרוש? מי מלמד? מקסימום מלמדים את הג'ון דיר לנסוע ישר, אז זה לא את הפרה אלא מלמדים את האדם להחזיק את הטרקטור ישר ולא עם הנטיות של הקרקע לעשות גם כפלים. בסדר, זה האימון של האדם. זה מה שנקרא שיעורי נהיגה. כן, בטרקטור. טוב, בכל מקרה, זה לא, האם זה לא רלוונטי לחלוטין? או, כמובן, כמובן, לראות את זה במילה אחת, במשפט אחד, תייחס לשאלה הזאת. כל הלכה היא עיקרון. אנחנו מצווים, וזה תפקיד הרב באותו דור, באותו מקום, באותו זמן, ליישם את עקרונות ההלכה, למציאות המתחדשת. אין שינוי בתורה. התורה קביעה וקיימה. התורה נמצאת, חיה, קיימת, נושמת. מה שאנחנו צריכים זה פשוט יישום. זה תפקידו של פוסק. ליישם. הבעיה הגדולה היא, וזה גם נצטרך לומר, אחד מהדברים שהנחיל לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, בישיבה, ואחר כך בשנים שאנחנו שאלנו אותו את השאלות ההלכתיות, גם בעניינים פרטיים, גם בענייני ציבור. העניין הזה של העברה של היסודות מדור לדור. האפשרות ליישום הוא אחרי מי שלמד ושימש תלמידי חכמים. לא כל מי שפתח ספר יכול לבוא וליישם דברים כתוצאה מאיזושהי השוואה בין שתי תוכנות או בין שני שרתים. זה בדיוק, או בין שני אתרים, יותר קל, להתעסק עם שני שרתים. צריך לשבת וללמוד אצל מישהו שלמד. וכך התורה מועברת, וממילא אם אני למדתי מהרב שלי את היסודות על מנת ליישם, והרב שלי למד מהרב שלו, והרב שלו למד מהרב שלו. בסופו של דבר, ממי אני למדתי? מהקדוש ברוך. למה אתם מניחים? סליחה עם כל הגאווה.
למה מה?
למה להניח, להגיד עם משה? משה רבנו למד מפי השכינה, מפי הגבורה. אז אם למדו, יהושע למד ממשה רבנו, ממי הוא למד? כי משה רבנו, רבנו למד מהשם. והעביר לו את מה שהקדוש ברוך אמר לו. ממילא כל מי שלומד אצל רב, בסופו של דבר, מעביר או מקיים את אותה שרשרת של שלשלת דורות, שמגיעה עד משה רבנו בהר סיני, קדוש ברוך. זהו. כך התורה מועברת, וכך גם היישום יכול להיות. לא כל מי שלמד ספר יכול ליישם למציאות מתחדשת פה. זה גם שלב בלימוד או בפסיקת ההלכה. יש שלב של פסיקת ההלכה במקום מסוים, יש שלב של דימוי מילתא למילתא, זה נקרא. לדמות דבר לדבר כדי לקיים מציאות חדשה. אתה צודק, אז לכן אנחנו לומדים. והם בודקים את הזרעים בעציץ מלא אפר, אבל בודקים אותם בעציץ מלא גללים. למה? כי לא יגידו שהוא זרע אותם בשביעית. ושורין את הזרעים בשביעית כדי לזורן במוצאי שביעית, ומקיימים את העילויי. מין ממיני ירקות הרכים העולים מעליהם בראשי הגג, אבל אין משקים אותו. זאת אומרת, אם צומח משהו בגג, בגגות שלנו היום זה לא קיים, אבל בגגות פעם היו צומחים כל מיני צמחים. אם מישהו במקרה זרק איזה שהם חרצנים, גרעינים, סתם איזה, למה, עגבניה, זרק אותה על גג, יש סיכוי, בבתים ישנים, הרי הכל עשוי מאפר ואבן, יש סיכוי שבין האבנים יצמח לנו שם איזה צמח. אומר, הרמו משאירים, אבל לא משקים, כדי שלא יגידו שהוא זרע איזה בשביעית. טוב, דבר נוסף, סוקרים את האילן בסקרה וטוענים אותו באבנים, ועודרים תחת הגפנים, והמקשקש בזיתים, אם לרוות את האילן אסור, ואם לסתום את הפצימים מותר. הלכה אחת, משקים בית השלחין, משקים בית השלחין בשביעית, לשדה הזריעה שצמאה ביותר. וכן שדה אילנות, אם היו מרוחקים זה מזה, יותר מ-10 לבית שיער, מושכים את המים מאילן לאילן. אבל לא ישקו את כל השדה. זאת אומרת, אנחנו ממקדים את ההשקיה אל בין האילנות, ולא, אל מתחת לאילנות, ולא בין האילנות. כי אם אני משקיע בהשקיה רציפה את כל השדה, אני הולך ומגדל פה גם באדמה שבין האילנות. מה שהיום קוראים לזה השקיית טפטפות, או אפילו השקיה בצלחות, אין שום בעיה מבחינת ההלכה. ממטרה בשדה אילן זה בעיה. כן. אבל ממטרה, למשל, בדשא, אישה אחרת. ואם בדשא הזה, בין חלקים של הדשא, יש גם עצים, אז הם מושקו. כי אי אפשר אחרת. אם לא ישקו דשא, מה יקרה? יש לנו כל מיני קרחות צהובות. עכשיו, לשים לב לדבר אחד, גם כאן. ההבדל בין החזקה לבין כימום. נקרא לזה כך. בנייה. למשל, בא מישהו ואומר, האם מותר לנו לכסח דשא בשביעית? שאלה פשוטה, למה? למה לכסח את הדשא? אנחנו רוצים לשבת על הדשא, לשמה יש דשא. רוצים לשבת על הדשא. זה כל כך גבוה, זה ממש אפשר לשבת, זה לא נוח. אין בעיה, כסח. טיפה יותר גבוה, בסדר, יהיה כבר חילוקים. אבל זה כסח, כי רוצים לשבת. או אנחנו יושבים על כיסא בדשא, אבל אם זה כל כך גבוה, יש הרבה חרקים ויתושים, מפריע לנו. הרבה ירוק, חי, ומפריע. יש הרבה יתושים. טוב, אין בעיה. אבל אם בא בן אדם ואומר, תשמע, אני חייב לכסח את הדשא, יש לי פה כמה מקומות עם קרחות צהובות, צריך למלא. זאת אומרת, זה מה שגורם. הכיסוח גורם למילוי. וכמובן שאסור. אסור לכסח על מנת למלא. אותו דבר, גדר חיה. בבית. אם מפריעה לי הצמחייה לעבור בדרך, אז כמובן שאני אגזום את הגדר החיה. או אם יש גדר חיה בצורת אבז. נגיד. אסור עץ יפה בצורת אבז, הוא רוצה שהצורה שלו תישמר. זה יופי. אין בעיה. אין בעיה.
אין בעיה?
שום בעיה. אבל אם פתאום לאווז הזה שחור בבטן, ואני רוצה כדי שזה יהיה ירוק, טיפה שם לקסח, אפילו עם טוקי, עם הזמרה, לא עם הקסח, המספריים הגדולות, אז זה אסור. כי אני מתכוון לצימוח. וזה ההבדל היסודי, על זה אנחנו מדברים מתחילת השיעור. יש הבדל יסודי בין צימוח לבין מציאות של קיום, להחזיק את הקיים. אלה מהדברים. אז לכן אני אומר, לשים לב לחילוקים האלה. להשקות אין שום ספק שמותר. לעשות דברים שמפרים, יש בעיה. השאלה היא בדברים שהם ביניים, ופה יש לי משהו יפה אצל הרב להראות, כן.
אז למה הרב מתיר זה לגזום בשביל הנוי?
כי אני לא מעוניין בעצם בעץ. מה אני מעוניין? אני מעוניין בברווז הזה שהוא יפה, כדי שכל מי שנכנס יתפעל מהברווז. מהאווז, סליחה, זה משהו אחר. שאמרתי קודם. מה כן? כן. עכשיו עוד דבר שחשוב לדעת אותו. אמר פה הרמב״ם, רגע, ולא, סעיף ה', ולא יחתוך את היבולת מן האילנות. ויש מי שמסביר, וזה אנחנו מתכוונים, למשל אם יש לנו, וזה נגיד המציאות הפשוטה, אדם יש לו שיחים גדולים של גרניום. מה מיוחד בגרניום? תמיד יש לו פרחים. מצד שני, תמיד יש גם יבשים. מה האינסטינקט של יהודי שנכנס ככה ורואה שיח של גרניום?
להוציא את
היבשים. לא לוקטים את היבולת, את מה שנובל. אסור בשביעית. מי שלא יהודי אין לו בעיה בשביעית. דיברנו על יהודי. כן, זה הפרחים, עלים ירוקים כל השנה, פרחים כל הזמן פורחים, יש צבעים. ורוד, לבן, אדום, צהוב, יש כל מיני צבעים. הגרניום הוותיק שראו פעם בירושלים, יש לו צבע ורוד כזה, אדום מיוחד. הרבה פעמים הוא גם היה מרוצה, כי לא היה מספיק משקים אותו, כי לא היה מים בירושלים. שתמיד הוא היה גדל ככה בתור שיח מרוצה. אבל באופן עקרוני, לבוא וללקוט את היבשים, כדי שתהיה לנו מערכת יפה, זה לא.
אז
מתחיל
אסור לגדל שם המשקטוף?
אתה יודע, מישהו אמר לי, אני לא משקה את הצמחייה באמצע השבוע, שמה אני אשקה אותה בשבת. אני גם לא מדליק את האור באמצע השבוע, משאיר אותו. שמה אני אצליח להדליק בשבת. לא אומרים דברים כאלה. אין דבר כזה, אני אגזור שמה בגלל שמה.
שמה בבריא.
לא להגזים.
שמה בבריא, בריא עדיף.
ודאי. הבעיה פה שיש חוסר בריאות. כן.
במידה ויש תגיד מדרון נוי. אם במידה ויש...
במידה ויש...
דיברנו על נוי מקודם, במידה ויש
צמחייה,
יש
קנה,
ויש הרבה
הרבה
עשבים יבשים,
מתים. אין, הם אמרו לחיוב. אם יש לנו שיחים מפריעים, יבשים, כל דבר אחר, לא מוצאים אותם. כי ברגע, דוגמה אני אתן, מישהו אמר לי שהוא, יש לו בחצר פרחים. זרע, שתל פרחים, ופתאום עכשיו צומחים לו בין הפרחים האלה, פרחים מסוג שני. האם הוא יכול ללקוט את כל הסוג השני כדי שיהיה לו רק סוג אחד?
לא.
בוודאי שלא. למה? כי ברגע שאני לוקט את אלה האחרים השונים, מה אני עושה לקיימים? התרבו פי כמה, הם יפרצו והתרבו פי כמה. אז מה שהוא אומר, לא יחתוך את היבולת מן האילנות, ולא יפרק העלים והבדים היבשים. כי הפירוק הזה גורם לצימוח חדש, רענן וטוב, בצד אחר, או באותו צד, במקום של החיתוך.
אז איך אנחנו נהנה מפרחים? אני רוצה
לקטוף
פרחים
מהגינה
שלי.
אז זו שאלה פילוסופית ידועה. איך אני נהנה מהפרחים שלי? האם פרחים שאני מגדל בגינה, אני אשר צריך לחתוך אותם לשים בווזה בבית, או שאני נהנה מהפרחים בעצם העובדה שהם בגינה? זה ויכוח שלא נגמר. יש מי שאומר, אני מגדל פרחים בגינה, איזה יופי, גינה. הביתה? רק שימו אני קונה פרחים שאין לי בגינה. אצל מוכר הפרחים. יש מי שאומר, גידלתי פרחים בגינה, בואו נשים אותם על השולחן בשבת. אתה? ששומע, כל הבית זה השולחן שלי. אז אין ספק שמותר לקטוף פרחים. מותר?
לפי הרב קוק, אתה מתוכן את החיים.
מה? לפי כולם. לפרקי דרבי אליעזר שאומר שמי ש... כל מי שכותף פרי או פרח, יוצא קולו מסוף העולם ועד סופו ואינו נשמע. בסדר, זה כשלא לצורך. כל הנושא של אפילו, אם אתה רוצה לומר, צער בעלי חיים, זה כשזה לא לצורך. אבל אם זה לצורכי, אז מותר. בוודאי שמותר. כמובן, הכל בתנאים מסוימים, כן.
מה שקשור גם לפרחים, רגע, אסור לסחור בשביל, לקנות פרחים משום פרחים מותר?
דברים שיש להם, דיברנו על זה, אם אני לא טועה, בשיעור האחרון, בחודש תחילת תשרי, בעשרת ימי תשובה, לגבי נושא של מסחר בקדושת שביעית. אם אני לא טועה, זה היה השיעור הקודם. זה היה הנושא של השיעור הקודם. פרחים שיש להם קדושת שביעית, באמת אסור לסחור בהם. לא מספק. אני יודע שזה לא מספק אותך. השאלה היא איזה פרחים יש בהם קדושת שביעית.
זה גם הולך מהירקות והפירות, חלק
אליהן? כן, אבל לא הגדרים של ירקות ופירות, אלא הגדרים של פרחים. והגדרים של הפרחים, האם זה נותן ריח או לא נותן ריח. אם הוא כעץ שאיננו נותן ריח, רק יופי, והיום רוב הפרחים הם כאלה. אמרתי בעבר, כל מי שהיה רואה ורד, ישר דוחף את האף פנימה. איזה ריח יש לוורד הזה. היום אם תמצא ורד עם ריח, כנראה שזה שיח ישן מלפני 30 שנה. באיזה גינה ותיקה בירושלים.
יש בגן השושנים.
הורדים.
אני כבר אומר לך את זה. בתרביה.
כן. בכל מקרה יש ישנים. אז אני צודק שזה בירושלים גינה ישנה. אבל החדשים היום זה הכל צורה וצבע. זה מעין פלסטיק, נכון?
זה מעין פלסטיק.
שאלו אותי אם הבשמים של בית הכנסת יש קדושת שביעית. רוזמרין, ריחן, יש כל מיני מה שמביאים, הדסים ברור. כן, כל דבר שיש לו ריח, יש לו הנאה ממנו, יש לו קדושת שביעית.
אסור לקטוף
לבשמים להבדלה? אני אמרתי שאסור לקטוף פרחים, אסור לקטוף פירות. זה השימוש. בוודאי שנקטוף. השאלה היא עכשיו, יש לי קדושת שביעית, צריך להיזהר בקדושת שביעית. סתם ככה אני אומר. מביא את זה הקף החיים כל השנה, כל השנים, כולם. אדם ברך על בשמים בהבדלה. ויד אחר כך הוא זורק את זה לפח השפע. אתה לא מתבייש? לקחת דבר שעשית בו מצווה ואתה זורק אותו סתם ככה לפח השפע, דרך כבוד, תשים בסקית, ניילון, תקשור אותה, אחר כך תשים בפח השפע. כי קיימת בזה מצווה, לא זורקים בביזיון. כמו בגד ציצית, למשל. זה בגד. טוב, קיימת בזה מצווה, לא לזרוק בביזיון. לשים בסקית, לשים בפח. טוב, יש מי שאומר לגנוז, בסדר. את הציצית, כן. אבל לא את הפירות. לכן, אם יש דבר שהוא יהיה קדוש בקדושת שביעית, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, עושים אותו בסקית ניילון ושמים בפח. ממש כאן. מישהו אמר, התחילו הבעיות. הגיע השביעית, התחילה הבעיות. אז אמרתי, יש אנשים שיש להם תרייג בעיות. לי יש תרייג מצוות. וזה ההבדל בינינו. אם אני מחייך כשאני מקיים מצווה, או שאני רק רוצה לגשת, או המצווה נגשת אליי, כי אין ברירה, היא הגיעה. התאריך הגיע. אנוס על פי הדיבור. אני ניגש לבעיה. פתרון בעיות... עם שלושה נעלמים. מי אוכל, מתי אוכלים, ואיך מזריקים. שלושה נעלמים. אין לי בעיות. לי יש מצוות. ברוך השם. בשמחה. נאכל קדושת שביעית, נהנה מקדושת הארץ. אני חוזר על זה כיוון שאני רואה בציבור שיש איזושהי רתיעה. איזושהי רתיעה. וחס ושלום. אדרבה, לנסות, לחפש בכל מקום איפה יש לי פירות של קדושת שביעית על מנת שנזכה לקיים את האכילה של פירות של קדושת שביעית כמו שמביא הרמב"ן שזו מצווה מהתורה לאכול פירות של קדושת שביעית ולא להיות חמקנים למיניהם מכל מיני סוגים, מכל מיני צורות קדושת שביעית בכל מקרה לעניין שלנו, לעניין העבודה, אני אשים להם דברים שהם באים להחזיק מצוין, דברים שהם באים להפרות, להרבות, זה אסור. יש לנו דבר אחד שהוא מעניין, לפני כן מה השאלה?
מבחינת דורות שביעית, יש בלבול מסוים?
יש הרבה בלבול, לא מסוים, אני רואה מה קורה, כן.
יש אוצר בית, שום דבר הזה, צהר בית נצר הארץ, אוצר בית, לא, קטע של יבול נוכרי או אוצר בית דין. זה מתחלק לשניים, נכון?
שלוש, יותר מכירה. איך יכול להיות שמשהו מתחלק לשניים? הרי כל דבר בחיים מתחלק לשלוש.
באמת? תודה.
לא למדת את זה?
אז אני אומר, שמע, מה קורה? מה קדושת שביעית במקום
שלושת
אלה, ומה הוא לא קדושת
שביעית?
או שכולם
קדושת שביעית?
הכי
קדושת שביעית. נאמר ככה, למסקנה סופית. לא את המחלוקת, כי יש מחלוקת. האם גם, נאמר ככה, פירות שגדלו בקרקע של ישראל, אני מדבר עכשיו על פירות, עזבו את הירקות בינתיים, ועדיין אין לנו את זה. כי עוד לא הגענו למציאות הזאת של פירות שגדלו בשביעית. פירות שהיום אנחנו קוטפים הם כאלה שגדלו בשישית, והושלמו. והושלמו. על פירות? פירות שגדלו בשביעית. פסח, אני אומר. מתי באים פירות? אולי. תלוי בחלק מההדרים. תלוי מתי היה הכנתה. יש דעה שאומרת, שליש גידול. אולי קצת קודם, השנה שנה מעוברת. צריך לבדוק, לראות, יש לוחות שמביאים את הכל. מתי קדושת צבית? זה לגבי פירות. לגבי ירקות זה סיפור אחר. אבל לגבי פירות, פרי שגדל בקרקע של יהודי, פירות קדושים בקדושת צבית. אסור לסחור בהם, אסור לשקול אותם, אסור לבזות אותם, צריך לשמור עליהם. כל מה שקשור לקדושת שביעית. אלה הם, זה קדושת שביעית. פירות של נוכרים בארץ ישראל, שתי דעות. יש דעה שאומרת שגם להם יש קדושת שביעית כדיוון שהם גדלו בארץ ישראל, ויש דעה שאומרת שאין להם קדושת שביעית, ואנחנו נוהגים כדעה שאין להם קדושת שביעית. מחלוקת המבית ובית יוסף. מה בית אומר שיש קדושת שביעית? הבית יוסף אומר שאין. מה אני אומר שאין? זהו. זה דבר אחד, פירות שגדלו בקרקע של גוי. הדבר השלישי מה היה? היתר מכירה. עוד פעם, היתר מכירה זה אומר קרקע שנמכרה לגוי, ו... אז זה קרקע של גוי. בדיוק, זה אותו דבר. במסקנה זה אותו דבר. ששניהם זה בדיוק המחלוקת, האם יש קדושת שביעית או אין קדושת שביעית.
אבל זה שאמרתי את זה ערבי פשוט.
איך? מה אמר לך הערבים בשוק? תראה, הערבים בשוק היום, אני הייתי בשוק, אני יודע. היום, בחודש האחרון, הם צועקים שהפירות שלהם זה... זה לא, תלוי, זה נוכרי, זה בדץ, שמית בדץ. הרי אין שום בעיה בינתיים בפירות. שום שאלה. לא דיברנו על כלום. אבל הם צועקים, מה שלימדו אותם. להרוויח יותר כסף. מה אתה... אין שם אפילו מסיח לפי תומו, אין שם. אין מה לסמוך על מה שאומר גוי. כל מילה שהוא אומר, לא שווה בדיקה. מה אתה רוצה ממנו, גוי? אתה יכול לסמוך עליו? יש דעות במסיח לפי תומו, אני יודע מה, מפסיד אומנותו. פה הוא מסיח לפי תומו, הוא מסיח לפי כיסו. מה שהוא חושב שטוב לך, הוא אומר, כן.
אנחנו צריכים לפי זה לוודא שאנחנו קונים ירקות.
אני מדבר על פירות או ירקות עכשיו. אנחנו עכשיו בתחילת חשבן. פירות אין שום שאלה, שום עניין. הכל משנה שעברה. כן.
היינו בקטגוריה האחרונה של היתר מכירה, שזה בדיוק כמו יבול נוכרי, עקרונית. דומה. וגם זה, גם פה אין קדושת שביעית?
אין.
פירות, אין שום בעיה לקנות איזה פירות שאני רוצה.
אין לנו שום מצווה עכשיו לקנות פירות מסוימים. כי כל הפירות הם של שנה שישית.
אבל
נוכרי,
הספק הוא לא רק מה שקרוב למדינה שלנו. אם אני אגיע שם מספרד, אין בזה שום ספק. זה בטוח
בלי קשר לקדושת שביעית. בוודאי, אני מדבר איתך דווקא על קרקע בארץ ישראל. אם לא בארץ ישראל, מה דיברנו?
אנחנו מדברים על קרקע שהייתה תורנית, שמבחינת תורה היא קרקע של ישראל. שם הבעיה.
קרקע שהיא חלק מארץ ישראל.
והבעיה ביתר מכירה זה שה... אמנם השנה קוראים לזה גוי, אבל זה עדיין אדמה יהודית.
אין הבדל בין שניהם. ברגע שהם מכרו, מכרו. ברגע שהם מכרו, מכרו. אין בזה הבדל. אין הבדל.
אז אני גם אמרתי, ביתר המחירה אני צריך לפי קדושת שביעית, נגיד היום בירקות.
לא צריך.
אבל זה קרקע
יהודית? זה לא קרקע יהודית. מה שכתוב לך בחנויות על ירקות קדושת שביעית, זה ירקות שגדלות בקרקע של יהודי.
צר
בדין.
זה קדושת... אתה כבר מדבר על חברה מסוימת, יש כמה. זו חברה כלכלית אחת, יש כמה חברות. אבל באופן עקרוני, לשים לב מה שהיום גדל בקדושת שביעית, זה אומר ירקות שגדלים אצל יהודים, בקרקע של יהודים. ונכון, להיום עדיין אין לנו איסור ספיחין, ועוד לא נכנסנו לעניין הזה. נגיע בבוא העת, עוד שבועיים שלושה. אז יתחילו השאלות של ספיחין. זה דין נוסף, כן. כל האזורים שבהם הגיעה עזרה וקידש אותם בקדושה שנייה, הם קדושים בקדושת ארץ ישראל לגבי תרומות ומעשרות ולגבי שביעית. נושא גבולות ארץ ישראל בקדושה שנייה, נושא אחר, לא עכשיו.
ושבע דרום לא נחשב, נכון?
אתה רואה מה אתה עושה, כן. אמרתי לו הנושא עכשיו.
כן. למה הפירות הם בגלל שהם גדלו לפני השנה השביעית?
כן.
זה הסיבה ש...
צא מזה. המושגים, אני מקודם תיקנתי ואני רואה שאתה ממשיך במושגים האלה. מותר לי לתקן אותך? כן. מה זה פירות מותרים? הפירות מותר לנו לאכול אותם ואין לנו חובה לאכול אותם. כי פירות של שנה הבאה, של שנת השמיטה, חובה עלינו לאכול אותם. מצווה עלינו לאכול אותם. בכיף נאכל אותם. מביא הרב חיים דיבי בשם הרב פה בשבת הארץ, שהרב כותב בשבת הארץ, אם יש יהודי שיש לו פירות של קדושת שביעית, אסור לו לשבת בתענית יחיד. כי ברגע זה יש לו לאכול פירות של קדושת שביעית. אתה מבטל את עצמך ממצוות אכילת קדושת שביעית. תענית יחיד, זאת אומרת, תענית חלום, גזר על עצמו תענית, על איזושהי סיבה, יש לך פירות של קדושת שביעית, תאכל. קיבלת תענית, תאכל. הרב בשבת הארץ.
דווקא אם יש לו שדה או גם הוא יכול לקלוט הרי?
לא משנה, יש לו בבית עכשיו. טוב, דבר אחד רק שרציתי בו לסיים, כי קראנו את הסעיף, רק שנגמור אותו, תסתכלו מה כתוב פה. סוקרים את האילן בסקרה וטוענים אותו באבנים ועודרים תחת הגפנים, ואף קשקש בזיתים אם להברות את האילן אסור ולסתום את הפצעים מותר. מה זה סוקרים את האילן בסקרה? צובעים אותו בכל מיני צבעים, יכול להיות כחול, אדום, צהוב, ירוק, לא אכפת לי מה. צובעים את העץ, למה? כותב הרב על גבי הרמב״ם הזה, והוא שמותר לעשות אלו הפעולות, לזכור את האילן בסקרה, ולטעון אותו באבנים, אפילו באילן שהוא משאיר פירותיו, שעושה כן, לסוקרו בסקרה כדי להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשו עליו רחמים. לשים לב, אני השנה הייתי בקיץ בצפת, עברתי שם באיזה מקום, אני רואה עץ, שיש עליו כל מיני נקודות, צבע. זה בדיוק מה שאומר פה הרמב״ם, זה ירושלמי. הירושלמי אומר, היו צובעים את העץ, את הגזע שלו, למה? כל מי שעובר, מסתכל עליו, למה צבעו אותו? העץ הזה לא גדל טוב, צריך להתפלל עליו. היו מתפללים על העץ, וככה העץ היה גדל. כי הרי תפילה עושה מחצה, נכון? אז היו צובעים אותו בצבע. אז הוא אומר, מותר. למה? כי כל זה לטובת העץ, אבל פה מביא הרב משהו נוסף, ואם יהיה מישהו פתרון, מה זה בדיוק? כי ניסיתי לשאול חקלאים קשישים, ולא ידעו על מה אני מדבר. הרב אומר כך, והוא הדין שמותר לעשות לפי זה רפואות אחרות לעץ, בין בדרך הטבע, בין בדרך הסגולה, כי גם פה זה דרך הסגולה, שיתפללו עליו והוא יבריא. להעמיד את הפירות באילן שלא ישורו. זאת אומרת, כדי שהפירות יעמדו ולא ינשרו מהאילן, מותר לנו לעשות כל פעולה. זה אומר להחזיק את הפרי כדי שנוכל לאכול אותו. בין פעולה טבעית, בין פעולה סגולית. כמו למשל לצבוע את העץ כדי שיתפללו עליו, שלא ייפול. אבל אסור לעשות פעולות אפילו בדרך סגולה, כדי שיעשה האילן פירות. ולשים לב מה אומר פה הרב. כגון, לתלות בו פתקי קמעות לסגולה שיוציא פירות, אף על פי שאין הפעולה מועלת כלל על פי הדרך הטבע. מכל מקום, מאחר שזה עושה כן לתכלית הוצאת הפירות, דעה וכעבודת האילן אסור. לשים לב מה הרב אומר פה. היו אנשים, כדי שיהיו הרבה פירות על העץ, מה עושים? תולים קמעות, שמות, על העץ, וככה היו עושים כל שנה, כדי שהעץ יצמיח הרבה פירות. האם מותר לעשות דבר כזה בשביעית? אומר הרב, בשביעית אסור. אבל רגע, זה לא דבר טבעי, זה בסך הכל סגולה. כן, אבל מטרת הסגולה הזאת, הקמעות האלה ששמים על העצים, זה כדי להרבות את הפירות. לכן אסור לעשות. מה מונח פה בדברי הרב? א', שיטת הגידול הייתה הנחת קמעות. היה ברור לכולם שכך עושים. אף אחד לא אמר, אל תשתמש בקמעות לגידול פירות בעצים. בשביעית זה בעיה. ב', דברים אפילו בדרך של סגולה עובדים. וזה דבר ממשי שהרב אומר, אל תעשה אותו בשביעית, כי זה מה שירבה לך את הפירות. ודבר שלישי, ואותו אני לא יודע, אם יש מישהו שיודע איזה קמעות היו על העצים שהרב מדבר עליהם. שאלתי חקלאים, הם לא יודעים. צריך לראות, לא, כתוב פה קמעות, פתקים. פתקים של קמעות. היו שמים על העצים כדי שיהיו הרבה יותר פירות, כי יש כמה חקלאים צעירים שהיו מאוד מאוד מעוניינים בקמעות האלה, על מנת להצליח בגידול בארץ, ובינתיים אין להם, אז אם יש מישהו, לא משנה איפה, כל מי ששומע אותנו, שיודע אם יש כאלה קמעות שיכולים להגביר את הפריון של העץ, אז בעזרת השם שיודיע לנו, ואנחנו נודיע לרבים
בעזרת השם.
כן.
אני יודע, זה לקום ב-4 בבוקר.
מה? זה משהו אחר, זה כל חקלאים. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך בסימן הראשון. בשולחן ערוך פותח את דבריו במילים, התגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. זה הבסיס לכל קיום התורה. בעזרת השם, בוא נראה. מי יענה לנו, אולי יעבירו לנו באינטרנט. בשורות טובות, ברכה והצלחה.